לגבי כמה וכמה הלכות חשובות, הפסח נחשב קורבן ציבור. והגמרא אומרת שהוא קורבן ציבור לא מצד זה שהציבור מקריב קורבן אחד, כמו בכל קורבנות הציבור, אלא מכיוון שהוא בא ביחד. הגמרא אומרת, אתי בכנופיה, לכן הוא קורבן ציבור, כי כל עם ישראל מקריב את קורבן הפסח ביחד. זאת אומרת, ישנה הגדרה של ציבור לא מצד זה שכולם שותפים בקורבן, שכלל ישראל שותף בקורבן שבא ממחצית השקל, כמו שנכון לגבי כל קורבנות הציבור, התמידים והמוספים ומנחת העומר ושתי הלחם וכן הלאה, אלא קורבן ציבור מצד השיתוף בהבאה שלו. ולכן היה צריך להיות שיקריבו את הקורבן הזה יחד. בתורה ישנו ביטוי מיוחד בהקרבת קורבן פסח שלא נמצא בשום מקום אחר בתורה. אנחנו מכירים בתורה ביטוי שנקרא קהל. הרבה פעמים מדברים על עם ישראל בתורת קהל, קהל או קהילה. הרבה פעמים כתוב בתורה עדה על ישראל, ועדה זה הקיבוץ של כלל ישראל. אנחנו לומדים, יש לגנאי עד מתי לעדה הרעה הזאת, ומזה לומדים שעדה זו עשרה, עשרה אנשים זו עדה. ישראל, המילה ישראל, זה גם כן דבר שמבטא את הקהילה, את כוח הכלל, את הציבור. לכן כאשר כתוב בתורה בפרשת בו, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, הביטוי קהל עדת ישראל לא נמצא עוד, והוא אומר, האיחוד הגדול ביותר שיכול להיות, שלוש בחינות של איחוד, קהל ועדה וישראל. אז אם אנחנו אומרים שהקורבן הוא קורבן ציבור, מחמת שהוא קרב ביחד, אז הדבר הזה בא לידי ביטוי, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, הקהל ועדה וישראל, ממש כל הציבור שוחט אותו ביחד. מה באו חכמים ואמרו לו? מפצלים את זה לשלוש כיתות. קהל לחוד ועדה לחוד וישראל לחוד. זאת אומרת, הפסח לא יכול להישחט על ידי קבוצה אחת, אלא חייבים לפצל את שחיטת הפסח לשלוש כיתות. ואני אקרא לכם מה שהרמב״ם כותב בעניין הזה, לקוח מן המשנה או מן הגמרא. הפסח נשחט בשלוש כיתות, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל, קהל ועדה וישראל. ואין פוחתים מ-30 אנשים בכל כת, מכיוון שהיה ספק לחכמים, אולי קהל עדת ישראל צריכים לבוא בבת אחת. לכן, היות ואנחנו יודעים שהמספר הקטן ביותר של עדה זו עשרה, שלומדים מן המרגלים עד מתי לעדה הרעה הזאת, אז אני אומר שקהל זה עשרה, ועדה זה עשרה, וישראל זה עשרה, ולכן צריך שיבואו 30 אנשים לפחות לעזרה. היות ויש ספק אם זה 30 אנשים בבת אחת או 10 אנשים בכל פעם לחוד, לכן צריך לשחוט ב-90 איש שיהיו 30 בפעם הראשונה, אז ממה נפשך יצאו ידי חובה? 30 בפעם השנייה ו-30 בפעם השלישית. ואם אין 90, המספר הקטן ביותר שניתן לשחוט את הפסח, 50. 30 נכנסים, שוחטים 10, נכנסים 10 נוספים, שוחטים עוד 10, ונשארים 30 לפעם האחרונה. אבל הדבר הוא כל כך נגד השכל, מכיוון שאם אני אומר שעדה זו 10, אני אומר שהציבור של ישראל נמנע במספר 10, וכל בי 10 שכינתא שריעא, ואין נפקמינה בין ציבור של 10 לבין כלל ישראל, אז אם כן, קהל עדת ישראל, ודאי שזה 10. אם אתה אומר 30, אז אתה מחלק אותם לשלושה ציבורים שונים. אבל קל וחומר, כאשר אני אומר שבשלוש כיתות הפסח נשחט, כלומר שכת אחת נכנסת לעזרה, וסוגרים את דלתות העזרה, והם שוחטים לבד רק כת אחת, ואחר כך נכנסת כת שנייה, ואחר כך כת שלישית, לכל מתבונן זה דרשה שהיא הפך הפסוק ממש. במקום ההדגשה שמשחטו אותו כל קהל עדת ישראל, לקחו והפכו את העניין ואמרו קהל לחוד ועדה לחוד וישראל לחוד, ואמרו שבשלוש כיתות הפסח נשחט. אין עוד דבר כזה בעולם בהלכה שלוקחים ציבור ומחלקים אותו לחלקים, ואני אומר שיש איזושהי הגדרה ציבורית כשאתה מחלק את הציבור. אדרבה, כאשר אתה מחלק את הציבור לחלקים, אין כאן ציבור. אם אתה אומר שעשרה זה הציבור, מכיוון שאלה עשרה שנמצאים כאן, אבל כאשר אתה מחלק אותם לשלושה ציבורים שונים, זה כבר לא ציבור. לכן הדרשה הזאת היא דרשה שהיא פלא פלאים. וביותר, הפלא הוא על מה שכותב הרמב״ם, וזה דבר פשוט, דבר שכתוב במשנה ובגמרא, אבל יש ברמב״ם הסבר לדין הזה, וכל זמן שהם שוחטים ומקריבים, קוראים הלוויים את ההלל. אני אסביר את העניין שיש כאן לאור הסבר הרמב״ם בסוף. נמשיך לקרוא את הרמב״ם. על כל קריאה וקריאה תוקעים שלוש תקיעות בחצוצרות, תקיעה ותרועה ותקיעה. הועיל ואין לו נסחים לתקוע בשעת ניסוך, תוקעים בשעת שחיטה. זה הסבר שהרמב״ם כותב, וזה הסבר חשוב מאוד. מכיוון שקורבן ציבור צריך שיר. יש דין, כתוב הגמרא אומרת במסכת ערכין, ששיר הוא מן התורה, שנאמר תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, אז צריך שיר בזמן הקרבת הקורבן. אבל מתי השיר על הקורבן? אומרת הגמרא שאין שירה אלא על היין. זאת אומרת, כאשר מנסחים את היין על גבי המזבח בקורבן ציבור, אז היו שרים שיר. והיה שיר של קורבן תמיד, שהוא השיר של יום, שאנחנו אומרים אותו עד היום, ליום ראשון, ליום שני. והיה שיר על קורבן מוסף, שהיה תלוי בחג, כל קורבן מוסף היה לו שיר משלו. רבי יעקב אבדין כותב שליבו אומר לו שבראש חודש השיר על הקורבן היה ברכי נפשי. היות וכתוב במסכת סופרים שברכי נפשי זה שיר שאומרים אותו בבתי כנסיות בראש חודש, אז נראה לו שזה ממסורת שזה היה השיר שהיו שרים על קורבן מוסף של ראש חודש. יכול להיות. על כל פנים, בשיר של כשהיו אומרים את השיר על הקורבן, היו מחלקים את השיר לשלושה חלקים, ועל כל פרק היו תוקעים ומריעים ותוקעים. כך כתוב בגמרא בכמה מקומות, בסוכה, בתמיד. אומר הרמב״ם שהשיר שעל קורבן פסח היה הלל. ההלל שימש כשיר שעל קורבן פסח. אבל הרי אין שירה אלא על היין, אז היו צריכים לשיר בזמן ניסוך היין של קורבן פסח. אומר הרמב״ם, אין לקורבן הזה נסחים. התורה ציוותה בין שלושה קורבנות שאין להם נסחים, הבכור, המעשר והפסח, ומאחר שאין לו נסחים, אין מתי לשיר על הקורבן, לכן היו שרים בזמן השחיטה וההקרבה. הדבר הזה הוא מעניין, זה נותן מבט מעניין לזה, מכיוון שהשיר שרים רק על קורבן ציבור. אז עכשיו, אם כן, אנחנו אומרים שמתייחסים אל קורבן הפסח כאל קורבן ציבור ממש, שהוא טעון שיר והוא טעון תקיעה, תקיעה ותרועה ותקיעה, כך היו עושים. ואז התימה הוא שאין פה ציבור, יש שליש מהציבור. הרי חולקים את הציבור לשלושה חלקים ומקריבים את הפסח בשלוש פעמים, ואין לנו קורבן ציבור כזה, אין שיר כזה, אין דבר כזה בעולם. כשיבואו וירצו לחלק את קורבן מוסף של ראש חודש כמנהג ספרד ואשכנז והתימנים, לא ייתנו בבית המקדש לעשות דבר כזה, ובוודאי שלא ייתנו לשיר שיר על קורבן שכזה. אז איך יכול להיות שעושים דבר כזה בקורבן הפסח, כאשר דווקא בקורבן הפסח, כמו שאמרנו, כתוב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל? אבל ממש יש כאן איזשהו עניין שלא מתקבל על הדעת. הדבר מזכיר במקצת את הליצנות שהייתה לגבי לא תבשל גדי בחלב אמו, שכתוב שלוש פעמים בתורה, ודרשו לאיסור בישול, אכילה והנאה. באמת הרמב״ם דורש איסור בישול ואכילה ממקור אחר, לא מזה שכתוב שלוש פעמים לא תבשל. אבל ההדגשה של קהל הדת ישראל שהיא לחלוקה, היא דבר שהוא קשה, ועוד ששרים שיר של יום כמנהג, שרים שיר על הקורבן, סליחה, כמנהג קורבנות ציבור, זה דבר שהוא לא מובן. ולא מנסים, מה שאני מתכוון לומר, לא מנסים לעשות שיר אחד לכל הקורבנות. זאת אומרת, לקרוא את ההלל באופן כזה שההלל יכלול את כל הקורבנות, ולתקוע ולהריע ולתקוע על כל הקורבנות ביחד, ואפשר היה לעשות כך. כמו שאנחנו רואים, מחלקים את השיר, את השיר על הקורבן לשלושה חלקים, ועל כל פרק תקיעה ותרועה ותקיעה, היה ניתן לעשות כך, אפילו בדוחק, לחלק את ההלל לשלושה חלקים, ולתקוע ולהריע ולתקוע לקט ראשונה, לתקוע להריע ולתקוע לקט שנייה, ולעשות כך לקט שלישית. אבל לא עושים כך, אלא לכל קט וקט קוראים את ההלל בשלימותו, ותוקעים ומראים ותוקעים על כל פרק, ממש כאילו כל קט הייתה ציבור שלם. כדי להבין את העניין, אז ננסה לראות אחד מן המדרשים היותר מפורסמים בפרשת החודש. ואני אומר, אני מנסה להסביר את זה על דרך, שאולי קצת מחשבה וקצת הלכה, איך ייתכן דבר כזה. המדרש דורש את הפסוק, כל דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. אז המדרש מדבר שלוש דעות של תנאים, רבי יהודה, רבי נחמיה ורבנן, שלוש דעות מי הם ההרים והגבעות, על מה מדובר, על הדילוג על ההרים ועל הגבעות. ואומר המדרש, שמדובר כאן על יציאת מצרים, שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, החודש הזה לכם, אמרו עדיין לא הגיע, וצריך, עוד לא הגיע הזמן לגאולת ישראל. ואומר המדרש, שלוש בחינות שמחמתם עדיין לא הגיע הזמן לגאולת ישראל, וכתוב שהקדוש ברוך הוא מדלג על זה. אז יש כאן שלוש דעות, רבי יהודה ורבי נחמיה ורבנן. רבי יהודה אומר, כל דודי הנה זה בא, זה משה. בשעה שבא משה ואמר לישראל בחודש הזה, אתם נגאלים. אמרו לו, רבינו משה, אך אנו נגאלים. לא כך אמר הקדוש ברוך הוא לאבינו אברהם. ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, והלא אין בידינו אלא 210. אז היה יכול לתרץ להם שארבע מאות שנה זה מלידת יצחק? לא. אמר להם, הועיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, מדלג על הקיצים ועל החשבונות ועל העיבורים. הדבר הזה הוא פלאי פלאי, ממש פלא, לא ניתן להבין אותו. וכי זה חשבונות שלנו 400 שנה? הקדוש ברוך הוא אמר, גר יהיה זרעך בארץ לא להם 400 שנה. אז הוא לא מדלג על החשבונות שלנו, הוא מדלג על מה שהוא אמר בעצמו. ואת הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא קפה אותו כביכול להגיד שהגאולה תהיה כעבור 210 שנים. הקדוש ברוך הוא אמר, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. שאלו בני ישראל שהזמן הזה עדיין לא הגיע, כך אומר רבי יהודה, אמר להם, הועיל וחפץ ולגאולכם, אינו מביט בחשבונותיכם. זה מין דבר מוזר. עכשיו, אז אתה יכול לומר, זה מין רעיון חסידי כזה. אתה לא מביט לזמן קריאת שמע, ואתה קורא שמע בכל זאת, למרות שכבר עבר הזמן. כאילו, כן, אל תביט בשעון, תקרא קריאת שמע ותתפלל וכן הלאה. כך נראה הדבר. אבל מעניין שמדלג על הקיצים ועל החשבונות ועל העיבורים, והדבר הזה נדרש על החודש הזה לכם, שהוא מצווה לדקדק בחשבון ובעיבור. אם הקדוש ברוך הוא מדלג ואינו מביט בחשבונות ובעיבורים, ואומר שמה שצריך להיות יהיה והחשבון לא חשוב, אז באמת, אז מה חשוב החשבון? אז מדוע צריך לדקדק בחשבון של החודש הזה לכם? ישנה דעה נוספת. ורבי נחמיה אומר, כל דודי הנה זה בא, זה משה. בשעה שבא משה ואמר לישראל, בחודש הזה אתם נגאלים, אמרו לו, רבינו משה, אך אנו נגאלים, אבל מסיבה אחרת, לא מסיבת הזמן, אלא וארץ מצרים מלאה מתינופת עבודה זרה שלה. אמר להם, מה פירוש מלאה מתינופת עבודה זרה? עם ישראל הוא עם יצירתי, וכתוב, והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, כך כתוב בתהילים, אבל בעם ישראל, כאשר הוא לומד על עבודה זרה, בוודאי יש גם חידושים לחדש בעבודה זרה. וכל ארץ מצרים מלאה מתינופת עבודה זרה שלנו. אמר להם, מה פירוש הדבר הזה? אז מה יעזור לחכות? אז אתם יודעים, יש כל מיני רעיונות נפלאים, אידיאולוגיות, תפיסות מדיניות, תקוות, ותורות במדעי הטבע, שכאשר עובר זמן רואים שאין בהם ממש. בהתחלה הן נראות כמבשרות את הגאולה. אחר כך רואים שאין בהם ממש. עבודה זרה זה גם כן כך, זה נראה פתרון קל לכל דבר, כמו רפואה סינית. אבל אחר כך רואים שזה לא עוזר. אז מה הדרך להתרפא מן הטעות הזאת? פשוט, לחכות זמן, ואז זה עובר, מתרפא. אבל עכשיו, כשאנחנו באמצע המהלך של עבודה זרה, ארץ מצרים עדיין מלאה מתינופת עבודה זרה, שם לא הגיע הזמן לגאולה. אמר להם, הועיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט בעבודה זרה שלכם. ואלא מדלג על ההרים מקפץ על הגבעות, ואין הרים אלא בתי עבודה זרה. האח מה דעת אומר, על ראשי ההרים יזבחו בראשיה, והמשך ועל הגבעות יקטרו, תחת אלון ולבנה ואלה, כי טוב צילה, על כן תזננה בנותיכם וחלותיכם תנאפנה. עכשיו זה מוזר מאוד, ההרים והגבעות זה לא עבודה זרה, חס וחלילה. עם ישראל עבד עבודה זרה על ההרים ועל הגבעות. אבל יש דברים טובים שקורים בהרים. להגיד הקדוש ברוך הוא מדלג על ההרים ועל הגבעות, הפירוש העבודה זרה, כאילו על ההרים ועל הגבעות של ארץ ישראל שמדובר כאן, שזה עבודה זרה. אבל חוץ, זה הפירוש מדלג על עבודה זרה. ומה באמת תהיה? הרי הם ממשיכים לעבוד עבודה זרה. הרי בהושע כתוב שהם עוד לא נגמלו מעבודה זרה. הפסוק שקראנו מדבר שהם עדיין עובדים עבודה זרה. אז מה פשר הדילוג הזה? הקדוש ברוך הוא מדלג על עבודה זרה. נו, ומה יהיה? עכשיו הדעה השלישית. רבנן אמרין, כל דודי, הנה זה בא זה משה. בשעה שבא משה ואמר לישראל, בחודש הזה אתם נגאלים, אמרו לו, רבינו משה, אך אנו נגאלים, ואין בידינו מעשים טובים. אמר להם, הועיל והוא חפץ בגאולתכם, אינו מביט במעשיכם הרעים. ובמי הוא מביט? בצדיקים שבכם. איזה צדיק יש? אז מה נגיד? משה, אהרון ומרים? לא. כותב המדרש, אמרם ובית דינו. מי אמר שבכלל לאמרם היה בית דין? איפה כתוב, איפה יש מסורת כזאת שלאמרם היה בית דין? אז מה תגיד מן הסתם? יכול להיות שהיה אמרם שלא היה לו בית דין? אז ודאי שהיה לו בית דין. אבל כל פנים, כגון אמרם ובית דינו. ואין הרים וגבעות אלא בתי דינים. וכאן המדרש מדהים איך הוא דורש שהרים וגבעות זה בתי דינים. האח מה דעת אמר, ותומר אל אביה, מה תפתח? יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני 2 חודשים, ואלך וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי אנוכי וראותי. מה זה קשור שהרים זה בית דין? אז יש מדרש תנחומה בחוקותי, וכי יש אדם יורד על ההרים ולא עולים על ההרים, מה היא אומרת וירדתי אל ההרים? אלא מהו וירדתי על ההרים? אלו סנהדרין, שנאמר שימעו הרים את ריב השם. זה הסנהדרין. הלכה אצלם ולא מצאו פתח להתיר את נידו. עכשיו הדבר הזה הוא גם כן מאוד מעניין. אז זה הפוך ממה שדרשו רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה ורבי נחמיה דרשו מדלג על ההרים, לא מביט על ההרים, קופץ עליהם. רבנן דורשים מדלג על ההרים, מדלג בזכות הערים, זאת אומרת מדלג בזכות אמרם ובית דינו. אבל כל המדרש מאוד מוזר, מעיקר המכה סבר ולבסוף מייקה סבר. מה פירוש לגאול את ישראל למרות שלא הגיע הזמן? למרות שיש תינופת עבודה זרה, למרות שאין בהם מעשים טובים, מה העניין בזה? אבל נחשוב לרגע אחד על תינוק שהוא עובר במעי אמו. והוא צריך לשהות שם 9 חודשים כדי להיות מסוגל לעמוד בפני העולם שבחוץ. אם הוא יצא לפני הזמן, אז יכול להיות שבאמת יגזור עליו הקדוש ברוך הוא מפתח של חיה, הוא בידי הקדוש ברוך הוא, יגזור עליו הקדוש ברוך הוא שיצא לפני הזמן. הדבר הזה הוא אין בו שום מעלה, זה רק חיסרון, כי הוא לא יכול לחיות בתוך העולם, יש זה מחיר מאוד גבוה. אז נכון שהוא יהיה במאי אמו פחות זמן, אבל המחיר שהוא יצטרך לשלם אחר כך, יכול להיות שהוא ייקח שנים ארוכות. כתוב, או הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי, אומר המדרש, למה היו ישראל, אומרת הגמרא גם כן, למה היו ישראל דומים באותה שעה? לעובר ממעי בהמה. זאת אומרת, מצרים היא תקופת ההיריון של עם ישראל. ואומר הקדוש ברוך הוא, כמו שיש תקופה של הריון של 9 חודשים לאישה, יש תקופה של הריון לעם ישראל. וכך הם נקראים בפיוט זרע עמוסי רחמו, בפיוט להושענא רבה של הקליר, זרע עמוסי רחמו. אז זה כביכול הרחם של הקדוש ברוך הוא, אבל מה זה היה, מה נגזר עליהם להיות במצרים? כדי להתגבר, כדי להיות מוכנים, כדי להבשיל ולהיות עם שיכול לעמוד על הרגליים של עצמו, זה לוקח 400 שנה במצרים. כך גזרה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כאשר הם יוצאים עכשיו מחמת איזה סיבה שלא תהיה, זאת הפלה, והם לא מסוגלים לתפקד בתוך העולם. זה מה שאומרים חכמים, אומר רבי יהודה, לא הגיע הזמן, הם לא בשלים להיות עם, לתפקד בתור עם. אז יש להם אינקובטור, תקופת שהייה באינקובטור. במקום להיות פחות משנה במדבר, הם צריכים להיות 40 שנה במדבר. גזרה חוכמתו של הקדוש ברוך הוא שתחת ענני הכבוד 40 שנה. אבל גם זה לא מספיק. וההרים והגבעות שעליהם מדובר, כל המכשולים שצריך לעבור, אז הם הודיעו, אלא שיצטרכו לעבור ברגל, במקום שהיה עקוב למישור כמו שיהיה בעתיד והרחסים לבקעה, יצטרכו לעלות על הערים ולעלות על הגבעות. והמאמץ יהיה מאמץ אדיר, רק צריך לגאול אותם עכשיו. הקדוש ברוך הוא לא מביט על הערים ועל הגבעות, אבל אנחנו כן, הקדוש ברוך הוא אין סוף. אנחנו כן נצטרך להתמודד עם הערים והגבעות, עוד זמן ארוך מאוד. רבי נחמיה אומר, היה צריך לקחת זמן כדי להיגמל מתינופת עבודה זרה, ולא היה להם את הזמן הזה, ויצאו מוקדם. לכן כל ארץ ישראל מלאה עבודה זרה, לכן כל הערים והגבעות בארץ ישראל מלאים עבודה זרה, כי עוד לא נגמלו מעבודה זרה. ומתי ייגמלו מתינופת עבודה זרה? בבית שני, כאשר יהרגו את אריה של אש שיוצא מבית קודשי הקודשים, וכולי היי ואולי, מי יודע אם באמת נגמלו מעבודה זרה, האם הדבר הזה היה רצוי או לא רצוי, על כל פנים, אבל העניין נמשך, המום המולד הזה נמשך. והדבר הבא, חכמים אומרים, אמרם ובית דינו. התכונה, היכולת, העניין של בית דין, היא בעצם להבדיל בין מה שאמיתי כרגע למה שלא אמיתי. עקרונות יש המון, המון עקרונות ומנהגים יש המון, וצריך להמשיך במנהגים, ואנחנו רואים מנהג אבותינו בידינו, וכך צריך לעשות גם הלאה. אבל מנהג אבותינו בידינו זה לא רק מעלה אלא גם חיסרון. כתוב שגויים שבחוץ לארץ אינם עובדי עבודה זרה, אלא מנהג אבותיהם בידיהם. זה לא לשבח. זה הפירוש שהם לא, נכון שזה לשבח מצד זה שהם לא עובדים עבודה זרה, זאת מעלה גדולה. אבל המנהג, הפירוש שהם עושים את זה כמנהג, בלי להתבונן, בלי לשים לב למה שהם עושים. הנקודה של בית דין, זה שבית דין אומר, יש מסורת, יש עקרונות, צריך לדעת איך ליישם אותם, צריך לדעת איך ליישם אותם עכשיו. וזה מה שאמרם עושה, וזה כתוב, שאמרם גזר לפרוש מן האישה, ואחר כך הוא לקח את אשתו בחזרה. זאת אומרת, התכונה של משה רבינו, שאפשר לקחת ולהנהיג את עם ישראל הלכה למעשה, אז כאילו, אומר המדרש, זה מורשת בית אב שלו. אבל העניין של אמרם ובית דינו, זה היכולת להתבונן בעכשיו, ולראות מה נחוץ לעשות עכשיו. הדבר הזה היה צריך להיות לעם ישראל בטבע. כלומר, היו צריכים להיות, לצאת ממצרים, ולא ילמד איש את רעהו לדעה את השם. אבל עכשיו, כשאין דבר כזה, הוציאו אותם כנפל, הוציאו אותם כפג לפני הזמן, אז אין ברירה, אלא שבית דין ידריך אותם מה לעשות. ומה עושה בית דין? בית דין מתיר נדרים. מאיפה לוקחים את זה? מבת יפתח, והרדה להרים להתיר את הדין. אנחנו רואים כל יום כיפור, כל נדרי, ואומרים פרק בזוהר שהקדוש ברוך הוא נשבע ואת מי יתיר את הנדר. יש פרק בזוהר לפני, שמודפס במחזורים להגיד לפני כל נדרי, הספרדים אומרים אותו. ואמרו החסידים שנדר הוא עניין של הרגל. יש גם נדר שאדם נודר לדברים לא טובים. כלומר, זה הרגל שאדם קשור בו ומשועבד לו. וביום הכיפורים מתירים את הנדרים, ואפשר להתחיל מחדש. היכולת להתיר את הנדר ולהתחיל מחדש היא יכולת של בית דין, ובית דין מקדשים את החודש. אז זה הדבר שצריך לעשות. כלומר, לא יצאנו ממצרים כעם גמור, אלא יצאנו עם שטר חוב, ואת שטר החוב הזה צריך לפרוע. לכן הציבור האמיתי של עם ישראל הוא לא ציבור. הציבור האמיתי של עם ישראל הוא ציבור שכל אחד ואחד הוא אדם בפני עצמו, עם דעת בפני עצמה. כמו שאמרנו, ילמדו איש את רעהו לדעה את השם. זה הציבור. אז הציבור הוא של המון דעות, שכל אדם יש לו דעה משלו. וזה כתוב, כל דעות השם. זאת הגדולה של הקדוש ברוך הוא. אבל לא של דעה אחת, אלא של המוני המוני דעות, ומי שרואה 60 ריבו מישראל, הברכה שמברכים, ברוך חכם הרזים. מכיוון שכל אדם יש, צריך שתהיה לו דעה משלו. אבל קורבן הפסח זה עוד לא הגשמה של הדבר, אלא שטר חוב. ולכן אי אפשר להקריב את קורבן הפסח ביחד. אלא הפסח נשחט בשלוש כיתות, מכיוון ששלוש כיתות זה בעצם, המהר"ל כותב, ששלוש זה פיצול שיכול להתאחד. שניים זה פיצול שלא יכול להתאחד. לכן זוגות זה עניין של סכנה. שלושה זה פיצול שיכול להתאחד. ושלוש כיתות זה אומר לא הרי דעתו של זה, כהרי דעתו של זה, וכל אדם הוא עולם בפני עצמו. אז יש מי שחושב שהוא צריך את בקת הראשונה של הזריזים, יש מי שאומר שהמצווה צריכה היה יהודי יקר, רב מאיר מעם שלו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר איך אדם מסוגל לקיים מצווה לפני הרגע האחרון שלה. הרי אדם צריך להיות מוכן למצווה עד קצה הגבול, וגם תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם. אז חסר לך עוד כמה דקות לזקנה וליישוב הדעת ולחוכמה, איך אתה מסוגל לקיים את המצווה? תחכה עד הרגע האחרון ואז אין לך ברירה, ואז תקיים את המצווה. אבל האמת היא, אז יש יהודים כאלה שהם זריזים, ישנם בינוניים וישנם יהודים שמאחרים את זה עד הסוף. זה רק אחד מן ההבדלים שיכולים להיות בין אנשים. אבל זה מבטא שיש כאלה ויש כאלה ויש כאלה. לכן בשלוש כיתות הפסח נכנס, לא מכיוון שהוא לא משקף את הציבור של עם ישראל, אלא מכיוון שהוא יוצר את הציבור של עם ישראל. הפסח הוא תנאי להתהוות של הציבור של עם ישראל, ולא שכבר יש ציבור ואפשר לגשת להקריב ביחד. ויוצרים אותו על ידי צירת כל אדם לחוד, על ידי הגדלתו של כל אדם בפני עצמו. ולכן, מאחר שזה שטר חוב, אז בוודאי שככל שנקדים ונעשה אותו. אנשים מדברים על איך סדר צריך להיראות, על זיכרונות מהסדר. באמת צריך לשכוח איך שסדר נראה. מכיוון שסדר שהיה לא יהיה, כאשר יהיה קורבן פסח, סדר ייראה אחרת לחלוטין. כנראה שלא יאכלו על כלי כסף וכלי זהב, אלא כלים חד פעמים שיביאו לירושלים לאכול וכן הלאה, וכולם יבואו אל הבתים של הירושלמים לאכול שם, לומר הנה הגענו לעשות שם את סדר הפסח ולאכול את קורבן הפסח לחוד, לא יחד איתכם, אלא בחדר, תנו לנו חדר לחוד ונאכל שם את קורבן הפסח. אז הכל הוא הוויה חדשה, והנקודה, שטר החוב שחתמנו עליו, הוא היכולת להתמודד עם הוויה חדשה. וכשיש שטר חוב שצריך לפרוע אותו, כשמגיע זמן הגאולה וצריך לפרוע את שטר החוב, אי אפשר להתחמק ולומר, בוא נדחה את הדבר הזה לאין סוף, מכיוון שכביכול בעל החוב לא חפץ בפירעון. מה פירוש? יש שטר חוב שצריך לפרוע, ובעל החוב, אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא את הדבר. אז יהי רצון שבאמת נעשה כולנו ונזכה להקריב את קורבן הפסח במועדו ולחזור לתשלומים של פירעון החוב שלנו עד עת קץ.